התפתח מהדברים הקטנים, קטנים, קטנים. להוריד את הבן אדם למגרש, זה עדין, זה צריך לעשות בעדינות, צריך לעשות עם הרבה אהבה, עם הרבה אמפתיה, עם הרבה מוכנות לשמוע את הלא. אבל לנסות תמיד למצוא את ה... לא את הצעד הקטן קדימה הראשון, אלא את הצעד הפצפון, ממש במיקרו. לפעמים זה ברמה של, אתה יכול להביא לי כוס מים? תגיד לי מישהו שהוא נחות, רגע, מה אני? זה נורא. מה? הוא ביקש ממני להביא לו משהו? אני לרוב רגיל שמביאים לי. ולפעמים זה הבן אדם הוא רגע, וואלה, אולי אני יכול. ולהתחיל להתפתח מהנקודה הזאת.
שלום לכולכם וברוכים הבאים לפרק 37 של הפודקאסט למצוא את הפלוס. מדינת ישראל נמצאת מזה 5 חודשים בטראומה לאומית, וניכר שהטראומה הזאת תלווה אותנו עוד תקופה. אבל האם כל הכאב והסבל הזה יכולים גם להוליד שינויים חיוביים? מרביתכם שמעתם בוודאי על PTSD, על תסמונת פוסט-טראומטית, אבל האם שמעתם על המושג צמיחה פוסט-טראומטית, PTG, Post-Traumatic Growth? לפי המחקר, צמיחה פוסט-טראומטית היא תופעה פסיכולוגית שמתארת מצבים שאחרי טראומה, לא רק שאנחנו חוזרים למי שהיינו, אלא אנחנו אפילו צומחים. משהו בחיים משתנה באופן חיובי עם הזמן. ולמעשה התופעה הזאת אפילו נפוצה. המחקר מראה שבין 30-70% מהאנשים שחוו אירוע טראומטי, ידווחו לאחר מכן על צמיחה פוסט-טראומטית. אז היום בפרק אני שמח לארח את נתי גרוברג. הלאה נתי.
שלום שלום.
נתי הוא מנהל מרכז רכיבת האופניים בית שני אור בתל אביב של עמותת אתגרים לאנשים עם מוגבלויות. הוא ספורטאי פרלימפי, הוא מרצה, מאמן, חבר יקר לדרך האושר ואדם מעורר השראה, לפחות בשבילי. נתי חווה גם טראומה אישית שהולידה צמיחה פוסט-טראומטית ששינתה את חייו והולידה שליחות עמוקה שמלווה אותו מאז, אז אני שמח לארח אותו פה וללמוד ממנו. אז נתי, נתחיל במה שלומך בימים אלו.
קודם כל, תודה שאתה מערך אותי פה.
באהבה.
שלומי, וואו, זה מעורב קצת. שאלה, פעם היום אומרים מה שלומך, בסדר, וממשיכים הלאה. אז היום יש ups and downs, ככה שמה שהמצב מכתיב בחוץ, ומה שאנחנו, מה שאני מנסה להרגיש, לשנות, לעשות, והעשייה מביאה אותי להרגשה טובה יותר, אז אני ככה איפשהו נע ונד באמצע.
אני אשאל אותך אם יש משהו באירועים שמטלטלים כמובן את כל המדינה הזאת, אבל היא מעוררת חוויה אחרת למישהו שחווה טראומה? יש משהו בעצימות שהיא שונה?
וואו, שאלה טובה. אין לי מושג, אני ממש לא יודע להגיד. יכול להיות מאוד. אני יודע ש...
זה עורר בך משהו... אישי שקישר אותך לטראומה, או שאתה חווה את זה כמו כל ישראלי שחווה שבר עמוק?
אז אני מעריך שאני חווה את זה כמו כל ישראלי שחווה שבר עמוק, אבל עם עוד איזשהו עניין שכשאני שומע על הפצועים בבתי החולים, ואני שומע על כל הדברים שקורים, אז זה מעורר בי המון המון זיכרונות פחות נעימים, ויש לזה השפעה, יש לזה השפעה לא קטנה.
כלומר, אתה מבין מאחורי כל השמות והמספרים, מה התהליך?
כן, אני מבין שמישהו אומרים פצוע בינוני, ואתה מבין שזה משהו שמשנה חיים. זה לא, רגע, בינוני וזהו, זה נגמר. זה פשוט דברים שמשנים חיים, ונושם עמוק, ומנסה להבין רגע איך באמת אפשר לשנות את התקופה הזאת, בתקופה הזאת, את ההרגשה, ולהעצים את ההרגשה היותר ככה של... רגע, אני רוצה לנשום, מצליח לנשום, ומרשה לעצמי גם להרגיש לפעמים טוב.
אני אקח אותך רגע למסע שלך, כי אני רוצה שנדבר על פוסט-טראומה, אבל אי אפשר לדבר על פוסט-טראומה בלי לגעת בטראומה. אז אם אתה מוכן ככה לשתף אותנו קצת, איך החיים זימנו לך להיות מומחה לטראומה ולפוסט-טראומה, ולצמיחה פוסט-טראומטית.
אוקיי, אז זה התחיל מתוך צניחה פוסט-טראומטית, לא צמיחה. שנת 99, הייתי מעורב בתאונות אופנוע, מאוד קשה. הגעתי לבית חולים, נכנסתי למצב של מוות קליני, שם הצליחו להציל אותי, אבל עקב חיידק טורף שחטפתי בחדר מיון בפעולה של ההצלה, למעשה הוליך איזשהו אשפוז ארוך מאוד של כשנתיים וחצי, שבסיומם בעצם סיימתי כאדם ממגבלה, בגפיים תחתונות, ברגליים, רגל אחת יותר מהשנייה, קביים, כיסא גלגלים, מהחופש הזה עם האופנוע והרוח הנושבת, לממש אני לא שווה כלום, ואין לי ערך. הרגשה מאוד מאוד נורא, ומאוד מאוד, לפעמים אפילו משפילה, של סטיגמה עצמית, שאתה אומר, רגע, למה אני בעצם רק מועקב ונטל על המשפחה ועל הסובבים שלי.
אתה בן כמה? קח אותנו רגע, אתה מקים אותנו.
אני בן 29, אז
בתקופה. אוקיי, כבר אבא? נשוי, נכון?
אני אבא עם תינו, עם ילד קטן, כן, נשוי.
כאילו ככה באמצע, בתחילת החיים.
לגמרי, לגמרי. ופתאום, תרתי משמע, מעיף אותך למקום של, לא, אני כלום, זאת אומרת, זה לא טוב או לא טוב, אלא אני פשוט מעמסה, נקודה.
קח אותנו לרגע כזה שפתאום נוחתת בך איזושהי הבנה רגשית על מה הדבר, מה המשמעות של הדבר הזה לחיים.
וואו, יש כמה כאלה, אבל רגע אחד הראשון, ממש הראשון היה, כששחררתי מבית לוינשטיין, הגעתי הביתה אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, הדרך, כל הדרך התרגשות מטורפת של איזה כיף חוזרים הביתה, ואז פותח את הדלת, ואפילו השירותים לא נגישים, וקשה לעשות קפה ומים, זאת אומרת, החוסר יכולת הזאת, החוסר עצמאות הזאת, ומבחינתי גם יותר מזה, זה הצורך להפעיל את כל הסביבה בשביל שיעזרו לי, זה משהו שהייתה נסתירה מאוד מאוד חזקה. ובאמת הריסתי לזה סוג של דיכאון. מעבר לזה שיוצאים החוצה, אז אנשים ומצביעים ומה זה ואיך זה. וכל דבר בעצם שקשור בחיים, כשיש לך את הזיכרון הקודם של לפני התאונה, הוא השפעה שלילית.
אז רגע, אני ככה מנסה להבין. זאת אומרת, היית חודשים בשיקום שכל המטרה היא רגע להגיע הביתה. ופתאום אתה מגיע הביתה ומבין, זה לא נגמר, זה רק מתחיל.
כן, אוקיי, נגמר, אתה יודע מה, להפך, זה יותר גרוע. הבנתי שפתאום נגמר הצמר גפן שהייתי בו. כי כולם טיפלו בי, הרופאים טיפלו בי, כולם באו לבקר אותי, מה אתה רוצה לשתות, מה אתה רוצה, הכל ניתן וזה, אני הרשיתי לזה לקרוא מן הסתם, כי אתה בסביבה כזאת שמגנה, והם אמורים לטפל בך, בבית החולים. וכשאתה מגיע הביתה, אתה רוצה את העצמאות שלך. ופתאום שמה זה לא הצמר גפן, שמה זה, רגע, זה כאב חד ועמוק של, רגע, אני כנראה לא שווה יותר. לזרוק למקומות לא טובים.
אתה אומר לא, כשאני לא שווה, אני אפילו נטל. אני לוקח לאנשים הכי אהובים.
כן, וזה היה תקופה מאוד מאוד קשה ומאוד כואבת. ממש ככה. היום אני קורא לזה להיות הגריבור של הסיפור שלך, אבל אז לא, 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 לא הייתי קרוב לזה אפילו.
ומה מאפשר להרים את הראש? איפה, אחרי כמה זמן זה קורה? האם זה קורה לכל אחד?
אז זהו, אחרי כמה זמן זה קורה?
כמה זמן זה קרה לך? עזוב רגע את המחקר.
אוקיי.
כן, מה, תספר לנו?
לא, אז אני אומר על עצמי, אחרי כמה זמן זה קורה, אז אני אגיד לך, עד היום יש ups and downs. זאת אומרת, זה לא נגמר. טראומה חוזרת להקות גם בתקופות של 25 שנה אחרי. אבל באותה תקופה זכיתי, באמת זכיתי. למשפחה הקרובה שלי, לאשתי ולהורים שלי, שפשוט חיבקו אותי, זה understatement, באמת. והכלה והבנה ויצרו סביבה מאפשרת להמון דברים. ובאיזשהו שלב הזכירו לי שבאמת באו איזה מישהו מאתגרים לבית לוינשטיין, ונזכרתי באמת שהוא דיבר על כל מיני דברים, ואפילו נזכרתי בחוצפה של הבחור הזה, שדיבר שאנשים נכים בגפיים תחתונות רוכבים על אופניים. ואני זוכר שרמתי את היד ואמרתי לו, בוא נחצוף, מה אתה מדבר, מחלקת משותקים וקטועים. ואז הוא אמר לי, לא, יש אופניים עם הידיים. והחלטתי לנסות את זה. באמת, איזשהו יום פשוט קמתי, אמרתי, אני הולך לנסות את זה, ואני
בוא נלך ליום הזה, כי היום הזה שפתאום קם, הוא רגע טרנספורמטיבי.
כן.
אז מה הרגע הזה שפתאום אתה מסוגל לקום?
זה, אני באמת שלא יודע להסביר את זה היום. קשה לי להסביר את זה. אני יודע שכנראה הגעתי לפדאפ, והבנתי שאני בצומת. צומת מאוד משמעותית. או שאני, היום אני יודע, שחלק מ-80% מהנכים ואנשים נכות ומגבלות סליחה שאני אומר את זה בככה, אבל סוג של ויתור על החיים, על האפשרויות שיש בהם, ומתמסכנים ומחשים.
רגע, עוד פעם הנתון הזה, 80%?
80% מהאנשים נכות ומגבלות,
כן.
בעצם לא מבינים את האפשרויות שיש להם להתפתח.
וזה אומר מה, נשארים בבית?
נשארים בבית, או בבתים, או בהוסטלים, או כאלה, ובעצם אני קורא לזה הולכים ונחבים עם הזמן, נחבים ובאמת חשים קורבנות, ובעצם יוצרים מציאות אמיתית, כי הם באמת נהפכים להיות קורבנות, קורבנות של החיים. ואני זוכר שכנראה, זאת אומרת, אני יודע שכנראה הגעתי איזשהו פדאפ מסוים ולצומת הזאת, שרגע משהו נשבר בי, ואני חייב לעשות איזה משהו. זה היה אחרי שהלכתי עם הילד הקטן שלי לקנות גלידה בקניון, הוא החליק לידי, ממש לידי, ואני לא מצליח להרים אותו, אני לא מצליח להרים אותו, זה נראה לי שנים, ובסוף כנראה שזה פחות זמן ממה שחשבתי, מי שהרים אותו עליי, חיבקתי, נשקתי, וקנינו את הגלידה, וכשחזרנו הביתה, אני פשוט נכנסתי לחדר שלי, ישבתי על המיטה, סגר דלת, ופשוט התפרצתי בבכי, פשוט נשברתי. ואני לא בן אדם ש... לא יודע למה, אבל יש לי בעיה ולהוציא דברים. ובאמת כאילו נשברתי לגמרי, ובאמת הבנתי שאני בצומת הזאת. אני חייב לעשות משהו עם, עם עצמי, או פשוט לוותר. ואז נזכרתי באמת באתגרים, וזה יום שאני לא אשכח בכלל, כי אני זוכר בדרך למועדון. אני יודע, זאת אומרת, אני יודע בוודאות, שאני כנראה הרסתי לילד שלי את החיים. אז היה לי לילד אחד. כי כולם יצחקו עליו שאבא שלו נכה. זו ההחלטה, זו הייתה ההחלטה שלי בראש, החלטתי וכאבתי את ההחלטה הזאת. ואני מגיע כזה קרוב למועדון ואיזה מישהו כזה צועק לי, אלו, אתה על אופניים, ואני כזה חושב בראש, למה הוא מדבר אליי כמו כל אחד? מה, הוא לא יודע שאני, הוא לא מרחם עליי? בוא, כזה מסמן לי מיד בוא, ואני מגיע, מתיישב, הוא מסביר לי איך לרכוב. ואז אני זוכר שאנחנו מתחילים לפדל, הוא רוכב באופניים רגילים לידי, ואני מפדל, יוצא מהשביל של המועדון, נכנס לשביל של הפארק, וזה הרגע שהחיים שלי משתנים. פשוט החיים שלי משתנים לגמרי, פתאום מישהו רוכב לידי, מישהו רץ לידי, תשמע, שכחתי שאני נכה לרגע. באמת, פשוט הייתי בפלואו מטורף, זה היה כזה כיף. ומאותו רגע בעצם הבנתי שרגע, יש אפשרויות, כנראה אחרות, אני הייתי כנראה...
כי פתאום אתה יוצא מהזהות, אתה כבר לא האדם הנכה שהוא לא היה בן שלו. יוצא מהתקיעות
הזאת גם, כאילו, אוקיי, נכה לא שווה. נכה, מה המסע? נכה, זה אמרתי, שנייה. קודם כל, הכלי הזה מטורף, הילד שלי יראה את הדבר הזה, כאילו, הילדים, חברים שלי, זה וואלה, איזה מגניב זה, אבא שלו עושה, כן. ואז לא ידעתי עוד מה האפשרויות שתמונות בכלים האלה, אבל זה לא משנה, כי הכלי הזה נתן לי את האפשרות לפרוץ את אותה מחשבה תוקעת שליוותה אותי כל הזמן הזה. ומשם והלאה, התחלתי להיות חוקר. מה אפשר לעשות? מה כן אפשר? אפילו עניין של לקצר, ואיזה כיסאות גלגלים יותר מתאימים לי, ואיזה... הייתי אז עם כיסא נורא יחסית למה שאני מבין היום. אבל באמת, פשוט החיים שלי השתנו ב-180 מעלות, ותפסו בוס מטורף.
וואו, אז תספר אותנו. אני רוצה לחזור לרגע הזה, כי אתה אומר ש-80% לא מצליחים להגיע להכרה הזאת, 20% כן, ואני מחפש באותם 20% מה יש באותו רגע הזה, מה ברגע הזה שאתה מתאר אותו בהתרגשות רבה, אתה יכול לפרק את המרכיבים שלו כדי שנוכל לסייע, כי אתה יודע, אנחנו חיים במדינה שהטראומה היא לצערי נחלת רבים מאיתנו, ועוד יותר בתקופה האחרונה.
אז זה מתחלק, לפני, תוך כדי ואחרי.
אוקיי.
כי... מישהו צריך להביא את אותו אדם עם טראומה לרגע הזה של התובנה הזאת. ואני אסביר. זה צריך להיות איזה, לרוב זה צריך להיות איזה משהו חיצוני. אצלי למשל, זה היה איזה משהו חיצוני. כי באמת, לולא התמיכה של המשפחה וההכלה של אנשים מסביב, שנתנו לי להרגיש, תשמע, אנחנו מבינים מה אתה מרגיש, אנחנו לא יודעים איך להוכיח לך שזה לא נכון, אבל ניתן לך את הזמן. ואגב, באמת, אחד הדברים הכי חשובים בצמיחה מתואמה זה הזמן. אין זמן, אי אפשר להגיד חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, זה לא. כל אחד יש את הזמן שלו. ואז להציג אפשרויות.
רגע, אבל אתה מוסיף עוד משהו מושג ששנינו מכירים, שטבע דוקטור טל בן שחר, הרשות להיות אנושי.
בדיוק, לגמרי. הרשות להיות אנושי בכל מצב.
כלומר, גם לפגוש את הכאב, ולהבין שלוקח לו זמן, ולגעת בטראומה. אי אפשר לעקוף אותה, צריך לחצות אותה.
זה לעשות אותה, זה להבין אותה, זה להוציא אותה החוצה גם. לפזר קצת החוצה ולקבל, לחפש, לפעמים לא למצוא, לפעמים כן לקבל מענים.
יש שם תהליך אמיתי של אבל שאי אפשר לפסוח עליו, גם לא כדאי.
אז זה בדיוק ככה, אבל זה קצת יותר, מה זאת אומרת? האבל הזה לא נגמר בפריצה מהטראומה.
כן.
אוקיי? האבל הזה חוזר בתקופות. Mm-hmm. נשים שעברו טראומות קשות, זה חוזר. אני יכול להעיד שיש לי תקופות שאני נמצא שם כאילו באבל של ההתחלה. Mm-hmm. אבל אני יודע, בדיוק כמו שאמרת, דוקטור טל בן שחר אמר, לתת לי את עצמי את הזכות להיות אנושי, לחוות את זה, לתת לזה לגיטימציה, אבל עם זאת, לדעת שזה הולך להיגמר, ולחפש איפשהו תחורים, איפה אני יכול לברוח. Mm-hmm. שזה, לפעמים אפשר לבד מבחינה הזאת, לפעמים, אבל רצוי גם שיהיה מישהו ש... אנחנו סומכים אליו שיהיה החבר המלווה סוג של כזה.
אז זאת אומרת, זה גם לא לבד. אנחנו...
ממש לא לבד.
ההתמודדות ובטח היציאה לצמיחה פוסט-טראומטית היא לא אירוע של אדם עם עצמו, אלא הוא זקוק לעוד אנשים ולמערכת תמיכה.
נכון, נכון. זה בדיוק, מה שאמרת הוא כל כך נכון, אבל צריך לדייק את זה. זה מערכת תמיכה. זה מערכת תמיכה, זה מערכת דחיפה. זה לא מערכת שמאכילה. מה זאת אומרת? בשביל לצאת מהפוסט-טראומה, אתה צריך למצוא בעצמך, אחרי שיש לך את האפשרויות והכל, למצוא בעצמך את הדרך הנכונה. אף אחד לא יכול להדוות למישהו את הדרך הנכונה. זאת אומרת, יכול להיות שאומרים לי, תשמע, אתה תשב עכשיו על האופניים, וזהו, ותעשה, וזה עוזר לכולם. יכול להיות שזה לא היה עוזר.
כן.
יכול להיות שזה דווקא בשבילי, זה היה הכי נורא שיכול להיות. אני יודע אנשים שלא יושבים על אופני יד, כי זה משהו שהוא של נכים. בסדר, מצוין, אז בוא נעשה משהו אחר. אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין שכשעוזרים למישהו בטראומה, מנסים להביא אותו למצב של פוסט-טראומה, סמיכה מפוסט-טראומטית, זה לא ליצור את הדברים. זה להראות את האפשרויות ולעזור לפעמים בבחירת הדרך, ללכת בדרך עם המון הכלה, עם המון אמפתיה. יכול להיות שיהיו כמה צעדים אחורה, אבל לא להחליט בשביל האדם מה לעשות ומה יוציא אותו מהפוסט-טראומה.
כן. וזה כל כך חשוב, אתה אומר, בשביל לא לקבע את תחושת חוסר המסוגלות.
נכון.
צריך לתת שם תמיכה, אבל גם את חוויית המסוגלות.
נכון.
אז זה אתה אומר לפני, עכשיו אתה אומר תוך כדי, או נחזור לרגע הזה שאתה פוגש לראשונה את האופניים ואת המסוגלות מחדש או בתוכך, תספר לנו קצת על הרגע הזה.
אז זה רגע משנה חיים. כמו שאמרתי, החיים שלי משתנים באותו רגע. עכשיו, מה זאת אומרת משנה חיים? זה פתאום אתה מבין שזה לפעמים גם יכול להיות טראומטי גם. זה פתאום אתה מבין שכל מה שחשבת, כל מה שהיה אצלך כל כך ברור, בראש, כאילו הוא ודאי, כאילו הוא עובדה, הוא לא נכון. אני חשבתי שאין מה לעשות, אם נכות אין מה לעשות, אין ערך. אני הייתי בטוח שיצחקו על הבן שלי, שאבא שלו נכה, והייתי בטוח בכל כך הרבה דברים שהפכו אותי לקורבן של החיים, מבחינתי זה היה אקסיומות. לא, היה ברור לי, ממש ברור לי, שזה ככה, אין מה לעשות. ופתאום משהו קטן, הוא מזעזע את השלד הזה. כן, ממש מזעזע, ואתה אומר, רגע, 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 שנייה. משהו פה לא מסתדר לי. מה, לא חשבתי נכון? יכול להיות. ואז מתחילים לחקור, ופה צריך גם את העזרה הזאת מהצד הזה של רגע. מישהו עם טראומה שואל שאלות, בוא נענה. לא נענה ברמה של רגע, אני יודע מה טוב בשבילך, אלא נענה על השאלה. רגע, מה אני יכול לעשות עם כיסא גלגלים? מה נכה עשה? האם אני יודע על איזה שהם נכים שעשו איזה דברים כאילו אחרים ממה שאני חשבתי עד עכשיו? שהם לא קורבנות של החיים שלי, פתאום אני מגלה שכן. אני פתאום מגלה שבאתגרים, כולם, כן. אשכרה ים של גיבורים של החיים של עצמם, אי של שפיות שלא ידעתי שקיים.
מקסים. קח אותנו כמה נקודות מרכזיות, כי באמת בסיפור הזה יש עוד ככה נקודות ציון דרך, ככה שנבין את המשך המסלול. ככה תבחר כמה נקודות בהמשך שמבחינתך הם ציון דרך להבנה שאתה כבר בסיפור אחר, שאתה כבר בצמיחה פוסט-טראומטית.
אז אוקיי. ההבנה הזאת הגיעה ובאמת הצלחתי, אני אעשה את הלונג סטורי שורט, אבל הצלחתי להבין שאני יכול לעשות דברים, והצלחתי להבין שאחד החוזקות שלי זה נחישות, וזה יכולת של מחשבה מתפתחת, והבנתי ששנייה, מה אפשר לעשות עם האופניים האלה? הם עשו לי כל כך טוב, מה אפשר לעשות עם האופניים האלה? איך אני יכול לעזור לעצמי עם האופניים האלה, ואיך אני יכול לעזור גם לאחרים? והתחלתי להתחרות. אני לא אדם תחרותי בחיים שלי. התחלתי להתחרות, הגעתי מהר מאוד להיות אלוף הארץ. מפה לשם חלמתי להגיע למרתון ניו יורק. אמרתי, וואלה, זה חלום. בדרך, זה יישמע מוזר, אבל באמת בטעות, הגעתי להיות מקום רביעי באירופה, מה שסגר לי את החלום של מרתון ניו יורק לכמה שנים, כי נכנסתי לנבחרת הפרלימפית, ופתאום אני מוצא את עצמי מתאמן לייצג את ישראל באולימפיאדה בבייג'ין ב-2008. אפילו מקום שלישי באירופה, נושק למקומות הראשונים בעולם. כיף לא נורמלי, ואני מרגיש שבאמת הייתה לי פה צמיחה מטורפת, אז לא ידעתי להגדיר את זה כצמיחה, אבל הרגשתי, אני זוכר את הרגע האחרון, ממש לפני האימון האחרון, על המסלול של אולימפיאדה, שהוא מסלול של טיפוס מאוד מאוד אמתני, קשה, ואז ירידה, וזה סוף האימון, למחרת התחרות, ואני זוכר שאני על קצה של ההר, לוקח נשימה עמוקה, ואני חושב, רגע, זה בעצם, וספורטאי תחרותי לא אומר את זה, זה לא מעניין אותי בעצם איזה מקום אני בכלל אגיע. למעשה, ניצח לי את החיים. אני אשכרה, אני נהנה, אני מהווה, אני יודע, זאת אומרת, דוגמה לאנשים והשראה לאנשים שבאים ועושים את הרכיבה, ואני אומר, איזה כיף לי, איזה כיף לי. ואז אני מתחיל לרדת את הירידה החזרה לקראת סוף האימון, ומתעורר בחדר בבית חולים הפרלימפי, ששם מתברר ש...
פעם שנייה, כן? אנחנו חוזרים קדימה, כן.
כן.
תאונה נוספת.
זה תאונה נוספת מאוד מאוד קשה, אני לא ארחיב עליה, אבל זו תאונה מאוד מאוד קשה.
יום לפני האולימפיאדה, נכון? משהו כזה?
יום לפני המרוץ. יום לפני המרוץ.
אתה כבר בבייג'ין?
על המסלול, זה קרה על המסלול שם, ששוטר סיני פתחת את המחסום, והחליט שהוא נכנס אחרי סיבוב בירידה מאוד... מאוד קריטית, שם הגעתי בערך ל-80 כמה שהתנגשתי בו, והרופא, אני לא אשכח את זה, שאני פותח את העיניים, הרופא מסביר לי שהולך לכאוב לי, כי בגלל אותו חיידק שחטפתי, אסור לנתח אותי, אז יש לי שבר בכתף, שהכתף שלי זה כל החיים שלי, אני מזיז את עצמי עם הכתף, עם הידיים. 4 צלעות שבורות, וזעזוע מוח מאוד מאוד קשה, הכזדה התפרקה, והוא מנסה להסביר לי כמה כאב, ואני כזה מיישר את הראש קדימה ורואה את אשתי שנחתה בדיוק באותו יום.
היא נוחתת לתחרות האולימפית?
היא נוחתת לתחרות האולימפית, ובמקום להגיע ולחגוג איתי את הניצחון של החיים, היא עוד פעם בבית חולים. ואני חושב שזה הדבר שהכי כאב לי. זאת אומרת, פה הטראומה האמיתית הייתה מהרגע הזה שאני מבין שאני עושה למשפחה הזאת משהו שלא יעשה. ורגע, אני כנראה לא ניצחתי. כנראה לא... המון המון שאלות, המון המון מחשבות, ופה נכנסתי כבר לטראומה מאוד מאוד עמוקה, הרבה יותר מהראשונה.
וואו, אתה כבר נוגע בשמיים, ושנייה אחרי זה אתה נופל, ועוד פעם.
לגמרי. ופה אני כמה, ממש, כמה שבועות פשוט לא זז מהספה. אני כבר עברתי את החוסר אונים נרחש, אני כבר בדיכאון מאוד מאוד עמוק, אני באמת בעצב בלי תקווה, כמו הגדרה של דיכאון, פשוט עצב בלי תקווה, אין לי תקווה. מה אני אתחיל לעשות עוד פעם כדי שאני אקרא עוד פעם תאונה? וזה, וגם פה, שנייה אחת של אשתי, שמשנה את התמונה, שהיא נכנסת, ועם עסקית מכנות שלא מכיר, אני כזה לא מצליח לדבר, אני נחנק, והיא אומרת לי, קניתי לך את הכזדה הזאת, לא בשביל שתחזור להיות אלוף העולם, זה לא מעניין אותנו. אבל כשאתה היית על האופניים, היית שמח. וכשאתה היית שמח, אנחנו היינו שמחים. ופתאום, רגע, אתה בדיכאון ואנחנו כולנו נמשכים איתך. בוא תרכב בשביל הכיף שלך. ומשם מתחיל באמת סיפור של צמיחה חזרה.
פרק ב'.
פרק ב' של צמיחה, ששם באמת קצת יותר באיזי, אבל הצלחתי להגשים את החלום ולסגור... לסגור את הסיפור, זה קלוזר כזה עם הופעה שלי באולימפיאדת לונדון ב-2012. חזרתי להיות אלוף הארץ, והשנה אפילו עשיתי את מרתון ניו יורק, שזה באמת כזה נקודת ציון מאוד מאוד חשובה באפשרות שלנו כבני אדם, כי אני באמת לא רואה את עצמי משהו מעל ומעבר לאדם רגיל. אבל ברגע שאנחנו מבינים את האפשרויות, ברגע שיש לנו את הסביבה התומכת, שאנחנו קובעים אותה. אגב, לא סיפרתי שבתאונה הראשונה, אני קבעתי לעצמי את הסביבה. כי פתאום הבנתי, היו לי מלא חברים.
אוקיי.
מלא חברים, באמת, מהעבודה ומהצבא וזה, ונשארתי עם חבר אחד. בהחלטה שלי.
כן, שמה היה בו, שהוא החלטה לקחת אותו איתך על ה...
הוא ראה אותי, הוא לא ראה את הכיסא, הוא לא ראה את הקביים, הוא ראה אותי. אוקיי, עד היום אנחנו בקשר מצוין, והוא ראה אותי, וכל השאר, כל מיני תאוצים, ואתה ראית שהם באו לבקר, אתה ראית את ה... קשה להסביר את זה דרך, 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 דרך מילים, את המבט המרחם הזה, את ה... את, ה...
את הבעלה הפנימית שלהם, לגב... זה דורש מהם לפגוש את הכאבים שבתוכם, לגב... ולא כולם יכולים, עוטפים לגב... את הדבר הזה.
לגמרי, ולכן השכלתי, ואני באמת, אני יודע שזה אחד הדברים שהכי עזר לי, וזה נשמע נורא, אבל זה באמת, אחד הדברים שהכי עזר לי זה לבחור מי אני רוצה שיהיה סביבי.
בטח, אנחנו יודעים למחקר שאנחנו נעים הממוצע של החמישה אנשים שאנחנו מבלים איתם את רוב הזמן.
כן, ואז לא, 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 לא קראתי מחקרים.
כן.
וזה בדיוק זה, ואחרי התאונה השנייה כבר היה לי את המיליה שלי, שאתגרים החצופים האלה, הרימו טלפונים שבועיים אחרי התאונה, טוב, מתי אתה חוזר? אמרתי, חבר'ה, אני לא חוזר, תעזבו אותי. טוב, 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 אנחנו נדבר על זה. ובאו וביקו, וכמובן המשפחה הקרובה שלא ויתרה. ואז כבר היו לי שלושה ילדים, שהם גם היו בטראומה, כי אבא ואמא שמה, ופתאום שומעים על תאונה בחדשות, ובכל, אתה יודע, כל המקרים. זה לא פשוט. ובעזרת באמת, המיליה המאוד מצומצם הזה, אני מבין שאני יכול להתפתח, ואני יכול, גם בתוך האנשים האלה, המצומצמים מאוד, להגיד לחלק מהם, אם יש לי איזו מטרה מסוימת שהם לא עוזרים לי בה, או שיכולים להפריע בגלל האהבה שלהם, אני אומר להם, תעזבו, אני לא רוצה לדבר איתכם עכשיו. וזה מה שקרה לפני, נרשמתי לתחרות איירון מן, כולם אמרו לי, מה אתה פסיכי, אף אחד לא עושה את זה, זה בידיים בלבד, 226 קילומטר, הכל בסדר. כשחבר שלי, אותו חבר האחד שאמרתי, אמר לי, תשמע, תיזהר, אתה יכול להיפצע. אמרתי לו, בוא לא נדבר על זה יותר. ובארוחה הבאה שהיינו, הוא דיבר על זה, ואמרתי לו, מעכשיו, עד אחרי איירון מן, זה חצי שנה מעכשיו, אנחנו לא מדברים.
אוקיי.
ותשמע, הוא כיבד את זה, ולא דיברנו. ולא דיברנו. כי אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים בצמיחה בכלל, זה... לשמור על איזשהו מומנט, מומנט כלפי מעלה, שאני עצרתי את זה עם האנשים המאוד קרובים שבחרתי שיהיו איתי, ובכל הזמן אני כיף לי להכיר אנשים שרואים קצת אחרת את הדברים, ומלמדים אותי קצת אחרת, אני מאוד אוהב לחקור ולראות אנשים שמבחינתי עושים לי טוב, וזה כיף לי, ואז ככה אני גם יכול גם להתקדם וגם להתפתח וגם גם לצמוח.
אז אתה מדבר על סביבה חברתית, ואתה מדבר גם על סביבה תודעתית, לבחור את האנשים שמצליחים לגמרי. להחזיק איתך את האמונה, את האפשרות, את התקווה, את הכוחות.
כן, לגמרי.
מה נעתי של היום היה אומר לנעתי של 99, של 2008?
תמשיך בעבודה טובה. תמשיך בעבודה טובה, זאת אומרת... באמת זכיתי לעשות בחירות נכונות. ואני אומר את זה כאילו אני, זה שלי. שום דבר שהעסקתי בחיים, ויש לי עוד הרבה פרויקטים ופריצת גבולות שעשיתי, שום דבר מהדברים שעשיתי לא עשיתי לבד. יותר מזה, לא הייתי מסוגל לעשות לבד. לא הייתי מסוגל לעשות את הצעד הראשון לבד. ואני חושב שאחד הדברים... שחשובים זה, מעבר לסביבה זה בסדר, זה אחד הדברים החשובים. הסביבה, האפשרויות שאנחנו בוחרים לעשות. בחרנו, טוב לנו, בוא נלך על זה, לא משנה מה אחרים אומרים. אם זה עושה לנו טוב, אם זה מהחוזקות שלנו, בוא נעשה את זה. מעבר לזה, מצאתי גם את היכולת הזאת, להבין שבזמן לבד שלי, שאני זקוק לו לא מעט, או בזמנים האלה, כמו שדיברתי מקודם, בזמנים שיש את הדאונים, מה אני יכול לעשות בשביל לזהות שאני בדאון? כי מאוד מאוד קשה לפעמים לזהות בכלל שאתה בדאון. איך אני מזהה בכלל שאני בדאון?
איך אתה מזהה?
אני מרגיש שאני פתאום לא רוכב. לא עולה לאופניים.
אוקיי.
אני כשכואב לי מאוד, יש תקופות, כמה תקופות בשנה, שפשוט אני, כאבים פיזיים מאוד חזקים. כאבים פיזיים יכולים להביא לדיכאון מאוד מאוד עמוק. אני עולה לאופניים. האופניים בשבילי זה מדיטציה בתנועה. ממש ככה. ופתאום אני לא עולה לאופניים. ופתאום, כמה שאני מפרעת קשב, אני לא שומע כלום בכלל. זאת אומרת, הסביבה שלי כאילו לא קיימת.
אתה שוקע פנימה.
אני שוקע פנימה במחשבות שאם תשאר אותי מה אני חושב, אני לא יודע מה להגיד לך בכלל. אין לי מושג. ואז למדתי לזהות את זה, למדתי לזהות את הנקודות האלה שרגע, פה יש איזה משהו, מה אתה עושה עם זה?
אוקיי.
Okay. שתי שאלות, קודם כל, כמה זמן אתה נותן לזה? ומה אתה יכול לעשות עם זה? מה החלופות? ויש לי כל מיני חלופות, זאת אומרת, אני לפעמים יכול לכתוב את עצמי לדעת ולזרוק את הדף כזה, לכתוב כזה, לבודד את עצמי לגמרי, להוציא את הכל, אם אני אחרי זה, אני לא אבין אפילו מה שכתבתי, כי זה משפטים כן. לא מחוברים בכלל, אבל פשוט להוציא את הכל. להתנתק, לשמוע איזה מוזיקה, אני חולה על Infected Mushrooms.
אוקיי.
זה השקט שלי. זה השקט שלי, ממש. אני שם את זה בפול ווליום באוזניות. זהו, זה השקט שלי. ליצור איזה משהו, לבנות איזה משהו, לפרק איזה משהו, זה עושה לי טוב. אבל כל זה כמובן, אם אני לא מצליח ליצור את השיחה עם אשתי או עם חברים, שזה הדבר הראשון. אבל אני יודע שזה אחד הסימנים לזה שאני יורד לדאון, זה שאני פשוט לא מצליח ליצור שיחה.
אז אני שומע פה שני דברים, גם על היכולת לתת לדבר הזה זמן, אתה אומר אני פוגש איזשהו נפילה שקורית בעקבות כאב פיזי, קורית בעקבות איזשהו אירוע בחוץ, להיות איתו, אבל לשים גם איזשהו מגבלה לדבר הזה.
כן, לגמרי.
כן.
שהמגבלה אומרת לשנות. מה זאת אומרת? המגבלה אומרת לא עבד עד עכשיו, תתי בוא נגיד יומיים, שלושה ימים.
כן.
לא עובר לי שום דבר, אני אומר, אוקיי, המגדלור אומר לך, הכי יקר, מה שאתה מנסה, לא עובר.
Houston, we have a problem.
Houston, we have a problem. בוא, מה עושים הלאה? מה אתה עושה עכשיו?
כן.
מחפש, ואז אני מחפש את הדרך האחרת.
מקסים. בוא נעבור קצת לאתגרים. איך אתגרים עוזרת לאנשים עם מוגבלויות, כדי לעזור גם להם לעשות את התנועה הכל כך מורכבת הזאת וחשובה?
אז כל הסיפור שלי זה איך אתגרים עוזרת, אבל אם ניקח את זה יותר ממוקד, אז אתגרים מה שהיא עושה היא בעצם הכלי האתגרי. זה יכול להיות קייק, גלשן, סירת מפרס, אופניים, חבל, יש לנו פארקי חבלים, סקי, מה ש- you name it, 14 תחומי ספורט. לוקחים את הכלי, ובעצם בעזרת אותו כלי נותנים, פותחים אפשרויות לאדם עם הלקות ונחות. אנחנו עובדים על על הציר הפיזי, המוטורי כמובן, אנחנו עובדים על הציר הרגשי, הציר החברתי, וכמובן, כל הצירים האלה, מה שהם בונים בתוך הכלי, כשאתה רוצה את זה, מוציא את זה, הוא חזר הביתה לחיים שלו, פתאום הרבה דברים נעשים יותר קלים, ואנחנו רואים את זה כשאנשים מגיעים אלינו, מתחילים ברמה מסוימת של אפשרויות אפילו פיזיות. מתחילים, ואז הם משפרים את היכולות הפיזיות שלהם. ברגע שהם משפרים את היכולות הפיזיות שלהם, זה עובד להם מאוד מאוד על הסטיגמה העצמית. זה מוריד את הסטיגמה העצמית, מעלה את הביטחון העצמי. ברגע שזה נפתח, רגע, פתאום אנשים מוצאים עבודה. אנשים מתחתנים בתוך אתגרים. אין סוף לדברים מופלאים שקורים בעמותה הזו. באמת עם אין סוף אפשרויות שפותחים לכל אחד, ואין מישהו שהוא עם מגבלה, נכות או לקות, שלא מוצא איזשהו מענה אצלנו.
תן לי דוגמה. אני קודם כל רוצה להראות שמעבר לסיפור המעורר השראה שלך, אתה אומר, זה לא רק אני, יש משהו במפגש עם ספורט ועם תנועה, שעובד כמה אנשים כבר אתגרים נוגעת בחיים?
אוף, אלפים, אלפים.
אז תן לנו איזה דוגמה אחת למישהו ככה, או מישהי שאתה זוכר איך היה מפגש, ואיך... איך האירוע הזה פתח אפשרויות?
אני ברשותך אתן דוגמה לשניים.
באהבה.
אחד מהם מגיע אליי טלפון של מישהו שאני שומע שהוא נרגש. תשמע, הגעתי לאתגרים, תשמע, אח שלי, ואני בא, ותשמע, הוא יודע לרכב, וזה, אני אומר, שנייה, בוא, מה שמך? אלן, אני נעתי, מה שמך? והתחיל לנשום וסיפר לי, ואמרתי לו, בוא עם אחיך. מתי? אמרתי לו, מתי שאתה רוצה. והוא הגיע עם אחיו מתל השומר, שאחיו קטוע שני ידיים גבוה מאוד, ליד הכתפיים, לאחר שהסתבך במכונת לישה. תאונת עבודה, אחיו צעיר, מהמגזר, והוא מגיע, ואח שלו לא יודע מה הוא עושה פה. ואני מסתכל עליו, והוא אומר לי, האח שהביא את אחיו הפצוע, אומר לי, הוא צריך לרכוב על אופניים. ואני מסתכל, והמחשבה הראשונה שעוברת לי בראש זה, איך לעזאזל אני מקבע אותו לאופניים? הוא לא יכול להחזיק עידון כרגע. וקורא לאחד המתנבים שאני יודע שאנחנו ביחד בונים כל מיני דברים, ובאמת תוך, אני לא מגזים איתך, 20 דקות, באינו לו מושב מיוחד, עם גב, שלגב אפשר לקשור את החלק גוף העליון, והוצאנו, אני מסמרמורת, והוצאנו אותו לרכיבה. והוא אחב שני סיבובים. והוא מגיע, ומרוב ההתרגשות הוא הורים את הקדמים למעלה, ואתה רואה את זה, ואני אומר לך, אני פשוט נשפחתי שם, ממש, כאילו, גם האח כמובן, שלא האמינו, זה אחד. אחרי זה הוא בא וסיפר לי ששמו לו כל מיני קדמים מיוחדים שיכול לתפוס, הוא מהצפון, אז הוא רוכב שם, אבל הוא קיבל את האפשרות, נפתחה לו האפשרות, בגלל האח שלו, שהיה שם בשביל לעשות את מה שהוא רוצה, ולא אמר לו, לא, את זה אי אפשר. למה אני אומר את זה? חלק גדול מהמקרים שבהם אנשים עוצרים את ההתפתחות שלהם ואת הצמיחה, זה בגלל אהבה. ואני אסביר. זוג הורים שמביא ילד עם אוטיזם, רב ניחותי, הוא עם אוטיזם ועוד איזושהי ניחות של... הוא פשוט אין לו טונוס שרירים מספיק בשביל לתמוך את עצמו.
אוקיי.
ולהזיז את הרגליים. והאימא, האימא לוקחת אותי הצידה, כשהאבא עם הילד, מסתכלים על האופניים במועדון, אומרת לי, תשמע, אני יודעת שזה בלתי אפשרי, אבל הכריחו אותנו וסיפרו לנו, אני רק רוצה להראות לו שזה בלתי אפשרי. ואני שמעתי את זה, תקשיב, אני, קודם כל, בא לי לחבק אותה. כי היא פשוט, הייתה כמוני לפני שאני הבנתי שיש משהו אחר.
שזה okay. מקסים, לא להאשים אותה, לחבק אותה.
כן, 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 אבל אני רוצה לחבק אותה, וואלה, את זכית עכשיו, את פתאום ייפתח לך עכשיו אפשרות שאת לא מבינה אפילו. ואני אומר לה, אוקיי, בוא בכל זאת ננסה, היא אמרה לי בסדר, ואני רואה שכשאני אומר לה, חבר'ה שם להרכיב את האופניים בצורה שאני מבקש, אז היא נכנסת ללחץ ומדברת בקול, תראה, לא, לא, הוא ייפול, לא. לא, אתה טיפול, לא, אתה תקבל מכה, לא, אתה... ואז אמרתי, תשמעי, אנחנו צריכים רק לעשות, אני רוצה לראות לכם משהו במשרד. כנסו לרגע למשרד. ההורים, אנחנו, תשאירו לנו אותו פה, אני רק רוצה רק שאנחנו נעשה מדידה של האופניים, ואז אנחנו נצא והוא יצא. וכשהם נכנסו למשרד, אמרתי לחבר'ה, הסברתי להם איך לקשור, איך להרים אותו, ואמרתי להם, תעשו שני סיבובים, הכל בסדר. נכנסתי למשרד, ואני כזה בזווית עין מסתכל, אני רואה את, את הסיבוב, ואני רואה שקושרים אותו, ואני רואה שמעלים אותו, ואני רואה שזה, והיא מסבירה לי כמה זה בלתי אפשרי. ואני אומר לה, את צודקת. והיא מסתכלת עליי, אומרת לי, ואומרת לבעלה, אתה רואה? אמרתי, לא, אני חייב להגיד לך משהו. ככל שתחשבי לזה שזה בלתי אפשרי, זה יהיה בלתי אפשרי. אבל אני רוצה להראות לך משהו, בוא נצא החוצה. ואנחנו יוצאים החוצה, ובדיוק חוזרים מהסיבוב, והיא פרצה בבכי. תקשיב, היא פרצה בבכי כזה. והסברתי לה, אמרת לה, תשמעי, את כל כך אוהבת אותו, את כל כך דואגת לו, שהוא לא יכל להתקדם. עטפת אותו בחומה של צמר גפן, שהוא לא יכל לצאת החוצה. והילד הזה איתנו, ומתקדם, והוא רוכב כבר כמעט לבד, אגב, השתפר בצורה מטורפת, שזה מדהים.
אז קודם כל, אתה מעלה נקודה חשובה, ואני רוצה לקשור את זה כרגע גם למה שקורה פה, כן, אנשים מהמילואים, שראו מגוון מראות, חוזרים לארגונים. יש לנו פה עשרות אלפי פצועים, משפחות, כמובן, אבלות, לא נתחיל בכלל לגעת במעגלי הכאב פה. ואיפה האיזון העדין בין חמלה ואכפתיות ולהחזיק את הכאב ביחד, לבין השגחת יתר, מקום שמשאיר אותך באבלות ובכאב? איך אני יודע מה... מה ההתערבות הנכונה?
אז זה בדיוק, זה, אגב, זה נשנה כיוונים, גם לאדם שנפצע ונפגע, וגם למשפחה או לסביבה המטפלת שהוא בחר, שתהיה המטפלת שלו. אז מבחינת הבן אדם, הוא צריך לראות אפשרויות. מבחינת המשפחה, היא צריכה לדאוג שהוא יראה את האפשרויות. עכשיו, הגבול הזה בין, אנחנו כל כך דואגים שלא יקרה לו עוד פעם משהו, אגב, זה כל כך נכון. זאת אומרת, אנחנו דואגים לאנשים שאנחנו אוהבים, אנחנו לא רוצים שיקרה להם איזה משהו, אוקיי? הוא גבול עוצר, הוא גבול, הוא באמת, הוא מגבלה שלהם מאוד מאוד קשה. אני הייתי אומר, קודם כל, אני לא מכיר אנשים בעולם שאין אנשים שבערך כמו מצבם עשו איזה משהו. מה זה אומר? בואו נחקור, בואו נלמד. אני לא אומר ללכת להגיד לבן אדם, תשמע, אני אספר לך עוד סיפור ברשותך. אני בהתחלה הייתי הולך לבתי חולים. חבר שנפצע בתאונת דרכים, בוא דבר איתו, דבר איתו. ואז אני מבין שאף אחד לא רואה אותי שם. מה זאת אומרת לא רואה אותי? אנשים שנפצעו. הבן אדם, החבר שלי בא מספר להם. הבן אדם עשה אולימפיאדה, עשה זה, עשה איירון מן. כשאני מגיע לשם, הוא לא רואה אותו. הוא רואה איזה מישהו שהוא חושב שאיזשהו משהו שהוא בחיים לא יעשה. כי הוא לא שם בכלל. במצב שלו בבית חולים, אפילו אחרי השיקום, אפילו לפעמים שנה אחרי השיקום. רגע, שנייה, אני עדיין לא מכיל, אני עדיין באבל. ואז התחלתי להגיד לאנשים, תקשיבו, אם אתם רוצים שאני אבוא, אני אבוא, אין בעיה, אל תגידו כלום. תגידו, בא בחור, כיסא גלגלים, אני מדבר איתך.
כן.
ואז כשאני מגיע מהנקודה הזאת, פתאום אני רואה אנשים שאחד קנה אופניים מאיטליה, אביא משהו מיוחד, עושה מטורף, או אחד עושה משהו אחר לגמרי. לא, אופניים זה דוגמה שאני מביא, אבל יש המון המון דברים, אבל...
הם לא פוגשים את נתי הגיבור, הם פוגשים את נתי האדם. כי הגיבור נראה להם כל כך רחוק מהם, שהם לא מוכנים בכלל.
נכון. והמשפחה, מה שנחזור למשפחות, המשפחה חייבת להבין שזה תהליך. אגב, כל צמיחה מפוסט-טראומה היא תהליך, כמו שאמרתי. עד היום יש לי רגעים של דאון. היא תהליך, זה תהליך...
תהליך אינסופי.
אינסופי.
ספירלי אינסופי.
אינסופי, אבל לעודד אותם, זה לא משהו שצריך את ההתערבות שלהם כל הזמן. זאת אומרת, זה צריך להיות הם. הם, פשוט הם שמה. בהכלה, לפעמים בהקשבה הפעילה, בהסכמה או אי הסכמה. לא לדחוף יותר מדי. לא לעשות דברים ש... יכולים להפיל מהקצה, מה שנקרא, אלא לתת אפשרויות, שזה הכי טוב, לתת אפשרויות. מהצד השני, של הבן אדם עם מגבלה, אז אני אספר לך עוד סיפור אחד שהיה באתגרים. מגיע לי איזה מישהו, הוא היה פקד גדוד בכיבוש של הכותל. בסדר, אדם לא צעיר.
כן.
אבל... המשפחה מספרת שהוא היה פעיל בטירוף, עד שהוא בעצם קיבל מחלת ניוון שרי, סופנית. והבן אדם מגיע אליי, אני לא אשכח את היום הזה, הבן אדם מגיע אליי עם הליכון, הולך שפוף, ברמה שכל מי שמסתכל עליו אומר, עזוב, אפילו לאופניים הוא לא עולה. יש לנו כל מיני אופניים מיוחדים, אפילו לאופניים הוא לא עולה. ואני מסתכל עליו, ואני שואל אותו מה שלומך, והוא קשה לו לדבר. בן משפחה עונה לי, שזה בסדר, אני מבין את הכוונה והרצון, ואמרתי לו, בן משפחה, תודה, אני רק מאוד רוצה לשמוע אותו. הוא אומר לי, לא, קשה לו לדבר. אמרתי, בסדר, אנחנו, יש לנו זמן, יש קפה, יש לנו זמן. ואני מתחיל שיחה, ומסתבר שההודעה על אותה מחלה הגיעה לא מזמן. והוא נראה ממש במצב לא טוב, ואני מושיב אותו לאופני ריקום, זה אופניים מיוחדים ששוכבים עליהם, אבל מפעילים עם הרגליים, והוא רוכב. ואחרי חודש, הבן אדם הולך זקוף, זקוף עם ההליכון, מדבר, אני מבין אותו מה שהוא מדבר, ואנשים שואלים אותי, רגע, מה קרה פה? אמרתי, אגיד לכם מה קרה פה. המחלה, המוח, השפיע על הגוף. המוח אפילו לפני שהוא הגיע לדברים האלה, זה יגיע. אבל המוח הקדים. המוח אמר, רגע, אני חולה, יאללה, כל הגוף חולה. אבל זה לא נכון. רגע, שנייה. יש משהו, יש טראומה. לא תמיד, לא תמיד, הטראומה היא כמו שאנשים אחרים מספרים, סופנית ונוראית והכל. בוא נראה מה כן אפשר לעשות. יש אנשים ממציאות מאוד מאוד קשות עכשיו, שפותחים את הגוגל, ורואים פציעה כזאת מביאה לאלוהים ישמור. רגע, לא, שנייה. בוא נראה מה האפשרויות שכן אפשר לעשות. בוא לא ניתן למוח, למחלה להשתלט, למוח להשתלט לגוף. אלא בוא נראה מה אנחנו כן יכולים לעשות. מה כן באפשרותנו לעשות. ואת זה המשפחה יכולה לדחוף בניסיונות.
כן.
זאת אומרת, אנחנו רוצים באמת, אנחנו רוצים להעביר מהאזור הנוחות, שלפעמים זה לשכב על הספה ולהיות בדיכאון,
okay.
אוקיי? לאזור ההתפתחות, אבל חס וחלילה לא לעבור לאזור הפאניקה.
אוקיי, זה חשוב.
בדיוק. ואז כשאני אומר את זה, אני לא...
איפה שאתה נמצא? בקצת יותר.
בקצת יותר. זאת אומרת, אני לא אבוא להגיד למישהו עכשיו בבית חולים, אחי, אתה עכשיו יכול לעשות אולימפיאדה.
כן.
לא, אני לא אבוא להגיד דבר כזה.
כן.
אני אשאל, מה אתה כן יכול לעשות? ולפעמים יגידו לי כלום.
כן.
ואני אגיד לו, בוא נשב על האופניים, או בוא נשב על הקייק, או בוא נשב על... בוא נקשור אותך רגע, נרתום אותך לחבל, בוא נראה מה אתה כן יכול לעשות. תעלה בסולם, שלב אחד. אתה יכול? כן. בוא, תנוח בו. ותאמין לי שבשלבים האלה, פתאום בן אדם אומר לי, לא, לא. אתה יודע מה, אני חושב שאני יכול עוד אחד.
כן.
סבבה.
אבל זה כבר קורה שהוא נמצא על המגרש.
בדיוק.
ירד מהטריבונה.
בדיוק, כן. בדיוק. ולכן אני אומר, להוריד את הבן אדם למגרש, אני אוהב את ה... להוריד את הבן אדם למגרש, זה עדין, זה צריך לעשות בעדינות, צריך לעשות עם הרבה אהבה, עם הרבה אמפתיה, עם הרבה מוכנות לשמוע את הלא.
כן.
אוקיי? אבל לנסות תמיד למצוא את ה... לא את הצעד הקטן קדימה הראשון, אלא את הצעד הפצפון קדימה. המיקרו, ממש במיקרו. לפעמים זה ברמה של, אתה יכול להביא לי כוס מים? תגיד לי מישהו שהוא נחות, רגע, מה אני? רגע, שנייה. לפעמים זה נורא. מה? הוא ביקש ממני להביא לו משהו? אני לרוב רגיל שמביאים לי.
כן.
ולפעמים זה לבן אדם, רגע, וואלה, אולי אני יכול. ולהתחיל להתפתח מהנקודה הזאת. להתפתח מהדברים הקטנים, קטנים, קטנים, קטנים. לפעמים זה בצו של, אני לא יוצא מהבית, אני לא רוצה שירות בלי רגל, בלי יד, אני לא רוצה שירות עם כיסא גלגלים או עם קביים, אני לא רוצה שירות עם צלקת כזאת או אחרת, כי הסטיגמה עצמית פה היא מאוד מאוד חזקה. אז זו, אין בעיה, אנחנו נצא למשהו קטן, איפשהו במקום שאף אחד לא רואה. בוא ניקח ערכת קפה לפארק. אני ואתה, זהו. כן, כן, לא, לא, הכל טוב.
ואתה אומר מה השינוי הקטן הזה קורה, כן. שינוי בזהות, באמונה, בלסדוק איזשהו אמונות בסיס.
ובאמונה ביכולת. העלייה מדהים. באמונה ביכולת.
אז אתה בעצם מתאר, אתה יודע, זה מפתחות העושר שאתה מכיר, או מודל ספייר, כמו שאתה מכיר אותו. אנחנו מדברים על ההתמודדות עם טראומה, בדומה מאוד לאיך אנחנו מפתחים עושר.
עושר, חוסן, חש... כן.
מדבר על הסביבה. כמה הסביבה היא חשובה, ושהאירוע הזה הוא לא אירוע פרטי, ושאני נזקק גם לתמיכה משפחתית, וגם לאנשים שיקיפו אותי בתודעה נכונה, וגם לכאלה ש... יתסכלו אותי במידה הנכונה.
ולא לשכוח את הזכות להיות אנושי. כן?
אתה מדבר על המפתח הרגשי.
כן, כן, לכאוב לי, כן, כן, כואב.
להיות מסוגל לכבוש את הכאב.
לגמרי.
לפגוש אותו, להיות איתו, וגם להאמין שאולי יש משהו מעבר. אתה מדבר על הגוף, כמה החוויה הפיזית יכולה לשנות את כל האמונות ואת כל הסיפור. אתה מתאר על חוויה המחשבתית, אינטלקטואליות, ככה לסדוק את אמונות הבסיס שלנו.
ללמוד דברים חדשים, אפשרות חדשות.
לשנות זהות, זה ממש גם זהות. כן. לפגוש את המוגבלות, ואחר כך להבין שהמוגבלות היא לא חוצת חיים, ושיש גם
נכון.
מעבר. וגם אולי משהו במשמעות, בסיפור, או אפילו אם נחזור אליך, מה בצמיחה הפוסט-טראומטית, מה גילית על עצמך מחדש, מה נעתי? של היום יכול להגיד לנתי שלפני הפציעה, על מערכות היחסים שלו, על ההשקפות על העולם, על הפילוסופיה.
וואו, קודם כל גיליתי יכולת התנתקות מטורפת. באמת, אני פשוט יכול היום ליצור... אני לא צורך חדשות היום, בכלל, אגב. זה הגיע למצב אבסורדי ש... הבת שלי לומד בירושלים, והיה פיגוע לפני כמה זמן. ואני מגיע הביתה, ואני רואה, אשתי עם הטלוויזיה פתוחה, היה פיגוע, אני אומר לה בירושלים, אני אומר, מה? היא אומרת, תגיד לי, מה, אתה ישן? אני חוזר בערב הביתה, היא אומרת, תשמע, לא שמעתי, לא שמעתי, מה היה? ומצד אחד, זה הרגשה כאילו, רגע, סוג של רגע, אתה מתנתק יותר מדי, מצד שני, היום, בקובע שלי, היום, שאני רוצה לעזור לאחרים, אני חייב קודם כל לדאוג לעצמי. ואני חושב שמה שלמדתי, שלא נורא לדאוג לעצמי.
לא זה לא נורא, זה קריטי.
זה קריטי, ממש ככה. אם אני לא אדאג לעצמי, אני לא יוכל לדאוג לאף אחד אחר. אני לא יכול להיות מי שאני. אז אני עושה דברים גם בשביל עצמי, כן, לגמרי, ולא מתבייש להגיד את זה.
אז אני משתמש רק גם בחדשות כדוגמה, אתה אומר לצפות בחדשות, אתה מבין שזה מוריד אותך אנרגטית ושוטף את התודעה שלך בשלילי, אז אתה מרחיק את עצמך.
כן.
מדבר שעושה לך לא טוב, ולוקח אותך לספירלה יורדת.
לגמרי. אז אני צורך עוד איזה סרטון בטד, או איזשהו משהו שאו מעשיר את הידע שלי, או מעמיק את הידע שלי, או שזה משהו שכיף לי, פשוט תוצא לי עושר.
אז יש פה גם מודעות, דורש מודעות להבין, הדבר הזה כרגע לא עושה לי טוב, וגם בחירה. נכון. אני מחליף את זה עכשיו בהרצאה TED, לצורך העניין. מעולה.
לגמרי.
מה עוד?
מה עוד? האמת שגיליתי משהו שאף פעם, שאם היית אומר לי את זה לפני 99, הייתי אומר לך, עזוב אותם, דבר שטויות, אורן. עזוב אותי. את היכולת שלנו להשפיע על אנשים. את היכולת שלנו להשפיע על אנשים, גם אם אנחנו לא עושים שום דבר במכוון להשפיע על אנשים.
תן דוגמאות, תסביר.
אני אתן דוגמאות. תן שתיים. אחד מהם שהובילה אותי לאיירון מן, ואחד שבתוך איירון מן. היה ככה, אנחנו סוגרים איזשהו אימון, אני והמלווים שלי, חברים שלי, הם רובים על אופניים רגילים. סוגרים איזשהו אימון, יושבים בבית קפה בלטרון, ואז חבר שלי, ואנחנו אנשים לרוב מטורבטים, עושה לי כזה, תקשיב לשולחן מאחורה. עכשיו אני אומר לה, אנחנו לא מקשיבים לשולחנות מאחורה. הוא אומר, תקשיב לשולחן מאחורה. אוקיי, ואני שומע, מדברים שם שני חבר'ה על כיסאות גלגלים, מדברים על איזשהו מישהו עם רוכב אופני יד, רוכב על, שעשה דברים, אורן, אני רוצה להגיד לך, אני מת לעשות אותם. באותו רגע, אני מת לעשות את הדברים האלה. 100 קילומטרים ותחרויות, משהו, אמרתי, בוא, אני חייב לדעת מי זה. השיחה מתמשכת, ואז באיזשהו שלב, אחד מהם אומר, כן, אני בזכות נתי, הבנתי שאפשר לצאת מהבית, והתחברתי לאופניים. וזה עשה לי צמרמורת.
הוא לא יודע שאתה שם, הוא לא מכיר אותך.
הוא לא מכיר אותי אישית, הוא שמע את הסיפור, ואתה יודע, אמרתי, אוקיי, רגע, שנייה, בוא ננשום. ואני אומר, אוקיי, אז כנראה שצריך לעשות את מה שהבחור צ'יק סיפר שההוא שאני לא מכיר עשה, ואז נרשמתי באמת לאיירונמן בתור מטרה אחת, שתי מטרות. קודם כל, להוכיח לעצמי שאני מסוגל. דבר שני, לתת ההשראה לעוד אנשים שיצאו החוצה, כי זה אף אחד לא עשה. לצערי, עד היום אף נכה בישראלי לא עשה את זה. ואמרתי, יאללה, אני עושה את זה. ואז אני זוכר, יש את הריצה, את השחייה 4 קילומטרים, את הריצה 180 קילומטרים, ו...
אתה אומר את זה בקטנה.
לא, זה לא בקטנה, לא בקטנה, אני פשוט... אני יודע שהזמן מוגבל, והמרתון, שהיא כיסא גלגלים.
מרתון.
מרתון לכינוח, שכיסא גלגלים זה ממש אינקוויזיציה, אבל אני זוכר בקילומטר ה-182, מתוך ה-180, אני שואל את המלווה שלי, את זה שהייתי רחב איתי, אני אומר לו, תגיד לי, איציק, מה... כמה קילומטרים יש לך בשעון? הוא אומר לי 182. אמרתי לו, לעזאזל, פיקששנו את היציאה. הוא אומר לי, איך פיקששנו? אנחנו במסלול כולם ביחד. ב-185 ראינו את היציאה. אני עוצר, ואז קרה משהו מוזר. איבדו לי את הכיסא ריצה. עכשיו, איבדו לי את הכיסא ריצה, אני אמור להיכנס מאוד ללחץ. כי קר, אתה מתקרר, ספורטאי אסור שיתקרר, ואז אתה צריך לרוץ. ואני באותי מנסה להיכנס ללחץ. מישהו בא, צורח עליי בגרמנית. אני אומר, אני כאילו, אשכרה, אבא שלי ניצול שואה, זכרונו לברכה. אמרתי, אוקיי, הולכים כאילו, אני מחכה ליודן ראוס כזה. ממש, הוא פשוט צועק עליי, מחבק אותי והולך. עכשיו, זה היה כל כך מפתיע הקטע הזה, שלא הבנתי, ובא מישהו שהיה איתו, גם משהו בשפה שאני לא מבין, גם מחבק אותי והולך. באיזשהו שלב עצרתי, אמרתי, חבר'ה, על מה אתם מדברים? אני מדבר אנגלית, אני לא מדבר. אז אמרו לי, שמע, תת לנו השראה להמשיך. אמרתי לו, מה זאת אומרת? הם אחרי 150 בערך קילומטר לא יכלו להמשיך יותר. עמדו בצד עם האופניים, וראו את הנכה הזה עם האופני הדובר, ואמרו, אין דבר כזה.
הוא ממשיך.
אמרנו, ראינו אותך ממשיך, אמרנו, אם אתה ממשיך, אנחנו ממשיכים. אז לפעמים אנחנו נותנים השראה גם אם אנחנו לא מכירים את זה. ואם היית אומר לי את זה ב-99, תשמע, אתה בן אדם שנותן השראה, הייתי אומר לך, עזוב, אתה מדבר שטויות, אורן. היום אני יודע למנף את זה גם. זאת אומרת, אני יודע שאם כבר לתת השראה, לתת השראה במשהו טוב. לתת השראה במשהו שלפזר קצת אור, כמה אנחנו זקוקים לזה בתקופה הזאת.
ומה השליחות שלך היום?
וואו, אז השליחות שלי היום זה באמת להגיע לכמה שיותר אנשים. באמת לתת לאנשים את הכלים ואת האפשרות להבין שאין דבר שהוא סופני ממש. זאת אומרת, יש החיים שלנו בנויים מעליות ומורדות. עליות, מאז שלמדנו ללכת וקיבלנו את המכה בראש מהשולחן, אבל לא הפסקנו. המשכנו קצת לסחול ולעמוד וליפול, עד שבסוף אנחנו הולכים. אנחנו חווים ירידות ועליות. אז א', באמת לפזר את מה שדוקטור טל בן שחר כל הזמן אומר, של את האפשרות לזכור את החשיבות בלהיות אנושי, את החשיבות לראות שיש אור בקצה החושך, ויותר מזה, איך אני כאדם יודע לקחת את האנושיות שלי, להבין איפה אני נמצא בתוך החושך הזה, ואיך אני מקצר את הזמן שאני בחושך ומגיע לאור יותר מהר. ויש המון המון כלים שאנחנו מבזרים באתגרים לשיפור איכות החיים ובעוד דברים שאנחנו עושים, שאני חושב שככל שנחשוף את החדשות הטובות האלה מול כל החדשות שהיום יש לנו בעולם, נעשה את המקום טוב יותר. אני באמת מאמין בזה.
ואני גם שומע ממך, מעבר לסיפור שלך, שזה לא סיפור רק אישי שלך, אתה פוגש באתגרים יום יום את אותם ניסים,
לגמרי.
קוראים למאות ולאלפי אנשים.
לגמרי, לגמרי.
מה יעזור ל-80% אני ממספר הזה, רק שתדע, כן, שלא אוקיי. מגיעים בכלל לאתגרים, אז, להגיע
אז,
אליכם.
אז זה מה שאנחנו עושים כל הזמן. אנחנו כל הזמן מפרסמים ומנסים להגיע גם מבתי ספר. היום יש לנו גם בתי ספר שילדים עם צרכים מיוחדים שמגיעים אלינו. לא היום, כבר המון המון שנים. והילדים האלה הופכים להיות חברים באתגרים אחר כך, ואחרי זה הם מביאים את החברים שלהם. לא מעט מביאים מהכיתה שלהם אחר כך לחוגים שלנו. ולאט לאט זה הולך, אני באמונה, שזה ילך ויתעצם, ונביא את האור הזה לכמה שיותר אנשים.
ואם בסטטיסטיקה ייתכן ששומע את זה, או יתגלגל איזה מישהו שכרגע עוד בחושך, ונמצא שם ומחבק אותו, ואנחנו מחבקים אותו או אותה. מה ככה... התנועה, מה יתמוך בתנועה הראשונה?
קודם כל, לדעת להבין, ואם לא יודעים ומבינים, בוא נחקור מה כן אפשר לעשות. מה כן אפשר לעשות בתחום הטוב, לא בתחום של... אני מאמין לכל אחד שיגיד לי, תשמע, החיים שלי הכי נוראים שיש. החיים שלי עכשיו, סליחה לביטוי, החיים שלי בזבל. אני נכה ואני ככה. תירוצים, יש... נכונים או לא נכונים, זה מה שמקביל הראש שלנו. ואני אומר, אותו אחד שיושב עכשיו בבית, מה הצעד הראשון שאתה מוכן לעשות לקראת מה שאתה רוצה לעשות?
וארגונים או מקומות עבודה, מה אנחנו יכולים כחברה, כמקומות עבודה, איך אנחנו יכולים לייצר מרחב שתומך ביותר בצמיחה פוסט-טראומטית?
אז קודם כל, באמת יצירת סביבה מאפשרת, גם רגשית. היום בהרבה מקומות עבודה, אני רואה את זה שאנשים, יש את הדדליינים, ויש את הגנטים, ויש את מה שצריך לעשות, אבל קשה לראות את הבן אדם שאחרי העשייה הזאת. ולא, בוא נראה את האדם, בוא נבין שיש לו רגשות. ואם בפרויקט הקודם הוא היה עילוי, זה שבפרויקט הזה הוא לא הכי זוהר, יכול להיות שמשהו עובר עליו. אני בתור מקום עבודה לא חייב שהוא יגיד לי מה עובר עליו, אבל אני אהיה שם כדי לתמוך בו, כדי שלפרויקט הבא, אני בתור המעביד, יזכה בו בגדול אפילו יותר. כי אם אני אתן לו את ההרגשה ואת האמונה, שיש פה מישהו בשבילו, גם בזמנים הקשים שלו, הוא ידע להעריך את זה, ויפתח את האמון במערכת הרבה יותר מכל אחד אחר.
יפה. אז אתה אומר גם... קודם כל להיות מוכנים לפגוש את הכאב ולהיות עם הבן אדם או הבת אדם איפה שהם נמצאים.
לגמרי.
אבל גם להחזיק את האפשרות. ולפעמים נכון. להחזיק את האפשרות למי שלא יכול בעצמו, להחזיק את התקווה גם במקום שכרגע היא לא יכולה. ואתה אומר, מי כמוך מניסיון, התנועה הזאת אפשרית, היא קורית.
לגמרי.
היא מתחילה קטן, אבל היא יכולה לעשות הרבה מאוד גדול פנימה והחוצה.
החוצה, אגב, לא רק אישית, אלא החוצה... לכל מי שאנחנו אוהבים ודואגים. כי כשאנחנו מרגישים טוב, תחשבו כמה אנשים שאוהבים אותנו ואנחנו אוהבים אותם, אנחנו גורמים להם להרגיש טוב.
מדהים. אז נתי, תודה שאתה השראה בשביל כל כך הרבה אנשים. אני אחליף את המילה השראה בדוגמה. אני חושב שהשראה עושה אותך כזה נורא...
תודה.
אולי גדול ומנותק. ואני חושב שאני מוריד את ההשראה לדוגמה, כי כל אחד... שיודע לבחור בדברים האלה, שהם ברגע הבחירה הם קשים, אבל הם אפשריים, יכול להיות השראה בעבור עצמו, ויכול להיות דוגמה בעבור עצמו, בעבור אנשים אחרים, ואמן, שיהיה לנו את הכוחות ברמה האישית, והרמה החברתית והארגונית והלאומית, לצמוח מהמקום הכאב שלנו לנקודה טובה יותר.
אמן ואמן.
תודה. תודה רבה לך.
תודה אורן, תודה רבה.
תודה לכם המאזינים, ואם מצאתם ערך בפרק, מוזמנים להפיץ אותו לעוד אנשים. נתראה בפרק הבא.